זבחים דף נ"ה מתחילים בעזרת השם, דף נ"ד עמוד ב' במשנה למטה. אנשים פשוטים, היצר הרע בא אליהם עם ניסיונות מגושמים, אבל הצדיקים, האנשים המורמים מהם, אליהם היצר הרע לא יגיע ויגיד להם, לך תגנוב, לך תרצח. הוא לא ידבר אליהם עם כאלה עבירות גסות, כי הם בטח לא ישמעו לו, אבל אליהם הוא בא עם דברים דקים. בוא ותעקם את האף על ההוא, תתגאה, להשעות אולי חלילה מחשבה שהיא לא לגמרי נקייה. דברים צפונים, דברים שאף אחד לא רואה אותם. כותב בספר אריה שאג, הוא אומר, זה מה שרואים כאן בדף שלנו. כאן אנחנו רואים את ההבדל בין הקורבנות שהם קודשי קודשים, לבין הקורבנות שהם קודשים קלים. הוא אומר, הקודשים קלים, כתוב ששחיטתם בכל העזרה, בכל מקום בעזרה. זה מרמז על האנשים הפשוטים. היצר הרע בא אליהם עם מגוון רחב של ניסיונות, של הצעות רעות. אבל את אותם קודשי קודשים, הצדיקים, הבכירים, בכירי העם, אליהם הוא מגיע בצפון, שחיטתם בצפון. אותם הוא שוחט בדברים צפונים ונסתרים, בעבירות דקות. נתחיל באמת עם הקודשי קודשים. למעשה המשנה הזאת, המשנה הבאה, היא המשנה האחרונה שעדיין מדברת על קודשי קודשים בפרק הזה, פרק איזה הוא מקומן, שמפרט את סוגי הקורבנות והפרטי ההקרבה שלהם. אומרת המשנה, זבחי שלמי ציבור. כאן המשנה מדברת בשלוש מילים על המקרה היחיד שיש קורבן שלמים שבא בציבור, וזה בחג השבועות. כשהיום מביאים את שתי הלחם, חג השבועות היום מניפים שתי הלחם, היו ביחד עם זה מביאים שתי כבשים לקורבן שלמים, זה היה שלמים של ציבור. הם נחשבים קודשי קודשים. ביחד איתם גם והאשמות, השש סוגי האשמות שיש, גם הם נחשבים קודשי קודשים. אלו הן האשמות. אשם גזלות, אם אחד חייב למישהו כסף, אבל כשהוא בא לבקש ממנו את הכסף, הוא אומר לו, לא, אני לא חייב לך שום דבר. מה אתה לא חייב לי שום דבר? אתה מוכן לבוא להישבע בבית דין? כן, אני בא להישבע. נשבע. הגיע אחר כך יום כיפור, הוא רוצה לחזור בתשובה. הוא בא לחבר ואומר לו, אני השבעתי לשקר, אני מתחרט. אתה מתחרט? אז אם כן, אתה צריך קודם כל להביא קרן, דהיינו את השווי שכמה שאתה חייב, ביחד עם עוד חמישית, וחוץ מזה, אתה צריך להביא קורבן, אשם גזלות. זה האשם הראשון. האשם השני, אשם מעילות. אדם שנהנה בשוגג מדבר שהוא קדש לבית המקדש. האשם השלישי, אשם שפחה חרופה. רש"י כותב, כשאדם נמכר להיות עבד עברי, נותן את התורה רשות לאדון לתת לו שפחה, כדי שכשהוא יהיה איתה, היא תביא ולדות והם יהיו עבדים לאדון. עכשיו אותה שפחה היא כמו מיועדת לאותו עבד עברי. אם מישהו בא על אותה שפחה שמיועדת לעבד עברי, הוא חייב להביא אשם שפחה חרופה. האשם השלישי זה אשם נזיר. נזיר שבאמצע ימי נזירותו הוא נטמע, אז הוא פוסק את ימי נזירותו וצריך להביא, אחרי שהוא נטהר, להביא אשם נזיר, ואז הוא מתחיל ימי נזירות מחדש. עוד אשם, אשם מצורע. מצורע שרוצה להתאר חלק מהקורבנות, מביא קורבן אשם. אבל האשם השישי זה אשם תלוי. הכוונה היא, כשאדם חטא בכזה חטא, שאם במזיד הוא היה חייב קרת, אז כשזה בשוגג, הוא מביא קורבן חטאת. לדוגמה חלב. אחד שאוכל כזית של חלב, אז הוא צריך להביא, אם זה בשוגג, קורבן חטאת. אם היו לפניו שתי חתיכות, אחד של חלב, אחד של שומן. והוא אכל מאחד מהם, הוא לא יודע אם זה היה חלב או שומן. יש לו ספק. מה הוא עושה? הוא צריך להביא אשם תלוי. מה זה עוזר? כל זמן שהוא הביא את האשם תלוי, אז אם חלילה יגיע מקטרק בשמיים להגיד, הבן אדם הזה אכל חלב ואתם ככה שותקים ולא מענישים אותו, אז יגידו בשמיים לאותו מקטרק, הבן אדם הזה הביא אשם תלוי, וזה מגן עליו מהאיסורים. אבל מה קורה אם בסוף מתברר כן? הוא אכל חלב, אז הוא יצטרך להביא קורבן חטאת באמת. אבל כל זמן שהוא בספק, הוא מביא אשם תלוי. וזה האשם השישי מבין השש אשמות. קורבן אשם הוא קודשי קודשים. ואם כן, שחיטתן בצפון. כל הקורבנות שמנינו עד עכשיו, מכיוון שהם קודשי קודשים, שוחטים אותם בצפון המזבח. איפה מקבלים את דמם? וקיבול דמן בתוך כלי שרת, גם בצד צפון של המזבח. ודמן טעון שתי מתנות שהן ארבע, כמו שהסברנו כבר במשניות הקודמות. נותנים מתנה אחת בקרן מזרחית צפונית, ומתנה שנייה בקרן מערבית דרומית, ואז יוצא שבכל הארבע הצדדים של המזבח יש זריקת הדם. ונאכלים לפנים מן הקלעים. זכרי הכהונה שאוכלים את הבשר של הקודשי קודשים, לא אוכלים את זה בכל ירושלים, אלא אוכלים את זה דווקא בתוך השטח של העזרה. במשכן היה את הקלעים של המשכן מסביב לחצר. בבית המקדש היה את השטח של העזרה, שם היה אפשר לאכול את הבשר של קודשי הקודשים. מי היה יכול לאכול את זה? לזכרי כהונה, כהנים זכרים. בכל מאכל, זה לא דווקא צלוי כמו קורבן פסח, אלא בכל סוג מאכל, מבושל, צלוי, אפילו חלק מבושל. כמה זמן? ליום ולילה, אותו יום שהקריבו את הקורבן וכל הלילה של המחרת, כל הלילה של אחריו. אבל חכמים חששו שבן אדם יבוא ויגיד, שמע, יש לי עוד זמן, אין לי מה למהר. ואז משך הלילה הוא אולי ילך לישון והכל, ואז הגיע עלות השחר והבשר יגיע לידי נותר, יכול להגיע לידי חיוב קרת, אז עשו גדר וסייג ואמרו עד חצות, שמלכתחילה האדם צריך להיזהר, לאכול את הבשר של הקורבנות אשם או שלמי נזיר, שלמי ציבור, עד חצות הלילה כדי שהוא לא יבוא לעבור ולהשאיר את זה עד עלות השחר, עד אחרי עלות השחר. אומרת הגמרא, למדנו ששלמי ציבור, אותם כבשי עצרת, הם צריכים להישחט בצפון. שואלת הגמרא, מנהלן דבעי צפון, מביאה הגמרא מקור. דתני רבא בר רב חנן קמי דרבא, הוא הביא ברייתא לפני רבא. הפסוק אומר, ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת. הפסוק מדבר על קורבן חטאת. ממשיך ואומר, ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים. זה מדובר לגבי הקורבנות שמביאים בחג השבועות. התורה מקישה בין הקורבן חטאת שמביאים בחג השבועות, השעיר, שעיר עזים, לבין הקורבן שלמים, שלמי ציבור. אז זה בא ללמד אותנו. מה חטאת בצפון? כמו שקורבן חטאת שוחטים אותה בצפון המזבח, אף שלמי ציבור בצפון, גם אותם שוחטים בצפון המזבח. אמר לי רבה, וכי חטאת מאיכן למדה? אתה אומר שקורבן חטאת שוחטים בצפון המזבח. מאיפה אתה לומד את זה? מעולה. למדנו את זה מהיקש לקורבן עולה. מה? אם קורבן חטאת עצמה, עצם זה שנשחטת בצפון המזבח, לא כתוב מפורש בקורבן חטאת, אלא לומדים את זה מהיקש מקורבן עולה. עכשיו היא יכולה לחזור וללמד בהיקש את קורבן שלמי ציבור? וכי דבר, היא הרי לומדת מעולה. אז אם כן, דבר הלמד בהיקש, חוזר ומלמד בהיקש, מה פתאום? אז אם כן, צריך ללמוד לימוד אחר ששלמי ציבור אפשר לשחוט אותם דווקא בצפון המזבח. אלא אומרת הגמרא, מדתני רב מרי בריידר רב כהנה, יש פסוק שמביא שהיו צריכים לשיר. אומר הפסוק, וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמכם והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם, אני השם אלוקיכם. פסוק בא ואומר שבקורבנות האלה צריך גם שיר, לשיר שיר מיוחד, הלוויים היו שרים על דוכנם. אז על איזה קורבנות? על עולותיכם ועל זבחי שלמכם. על זבחי שלמים צריכים שיר על המזבח? מה עולה קודשי קודשים? אף זבחי שלמי ציבור קודשי קודשים. תורה מקישה בין קורבן עולה לזבחי שלמי ציבור, והיא מלמדת אותנו, אתה הרי יודע. קורבן עולה זה קורבן קודש קודשים, זבחי שלמי ציבור זה גם כן קודשי קודשים. ואני רוצה ללמד אותך עוד משהו. מה עולה, איפה שחיטתה? בצפון? אף זבחי שלמי ציבור גם שחיטתה בצפון. אז אם כן לומדים לקורבן זבחי שלמים של ציבור, לומדים את זה מקורבן עולה. קורבן עולה זה לא דבר הלמד בהיקש, זה כתוב מפורש שצריך לשחוט אותו בצפון. אז אם כן הוא יכול ללמד את זבחי שלמי ציבור שגם הם שחיטתם בצפון. אבל יש לנו עדיין היקש קודם שמקישים את זבחי שלמי ציבור לקורבן חטאת. בשביל מה הקישו אותו לקורבן חטאת? אומרת הגמרא, אלא היקשה קמה למאי עתה, למה זה בא ללמד אותנו? כי חטאת, זה בא ללמד אותנו ששלמי ציבור יש להם דבר שהם דומים לקורבן חטאת. מה חטאת אינה נאכלת אלא לזכרי כהונה, אבל זבחי שלמי ציבור לזכרי כהונה. כמו שקורבן חטאת רק כהנים זכרים יכולים לאכול מהבשר שנאכל, ככה גם לגבי זבחי שלמי ציבור אי אפשר לתת לאכול לכל אחד מישראל, אלא רק לכהנים זכרים. שואלת הגמרא, אמר לאביי, יחי גבי אייל נזיר, האייל שהנזיר מביא זה הקורבן שלמים. כחלק מהקורבנות שנזיר מביא כשהוא נטהר, הוא מביא קורבן שלמים, אייל, אייל נזיר זה נקרא. שם הוא גם הקישו אותו. דכתיב והקריב את קורבנו להשם, מה מביא הנזיר? כבש בן שנתו תמים אחד לקורבן עולה, וכבשה אחת בת שנתה תמימה לקורבן חטאת, ואייל אחד תמים לשלמים. אז הקישו את הקורבן הזה, את האל נזיר, גם לחטאת וגם לעולה. יש פה שתי מחותנים מאוד מאוד חשובים. אז מה נגיד? שגם פה הקישו את האל נזיר? החנמי, נימה, די קישו, הכתוב לחטאת. גם פה תגיד שהפסוק הקיש בין אל נזיר לבין קורבן חטאת, ואז נאמר, מה חטאת אינה נאכלת אלא לזכרי כהונה, אף אל נזיר נמי אינו נאכל אלא לזכרי כהונה, וכי גם כאן אתה תגיד שמכיוון שהקישו את אל נזיר שהוא קורבן שלמים, שזה קורבן שלמים של יחיד ולא של ציבור, הקישו אותו לקורבן חטאת כדי ללמד אותנו שגם שלמים של נזיר כמו חטאת נאכל רק לכהנים זכרים, זה הרי לא נכון. אז אם כן, גם את הלימוד הקודם שלמדנו לשלמי ציבור שהם נאכלים רק לכהנים זכרים, אולי גם אותה אנחנו לא נוכל ללמוד. אומרת הגמרא, אחי אשתא, וכי בכלל אפשר לדמות בין שתי הדברים? הטעם זה שונה לגמרי, אי אפשר לדמות את זה, למה? כיוון שזה לגמרי אחרת. הטעם כיוון דקטיב ולקח הכהן את הזרוע בשאלה מן העיל, שם כתוב שהכהן דבר אחד הוא מקבל, אתה יודע את מה? זרוע של העיל, זהו. אז אני מבין מכאן שאת שאר הבשר לא נותנים לכהנים, זה לא נאכל רק לכהנים זכרים. אבל בכלל דקולי, בעלים אכללי, חוץ מהזרוע, כל הבשר האחר, הבעלים יכולים לאכול. דבר אחד נותנים לכהן, את מה? את הזרוע בשלה. אז אתה מבין לבד שלא נותנים לו את כל הבשר. אומרת הגמרא, זרוע, שואלת הגמרא, זרוע בשלה מיה לא להתאכל, אלא לזכרי כהונה. אתה יודע מה בסדר, זה אתה מסכים איתי? שאת הזרוע בשלה נותנים לכהנים? בוא ונאמר שלומדים מהיקש לקורבן חטאת שאת הזרוע בשלה יאכל רק לכהנים זכרים. למה אנחנו אומרים שהמורם מהם, החלק שמפרישים מהקורבן ונותנים לכהנים, זה נאכל רק, זה נאכל לכל הכהנים, גם לנשיהם, זה נאכל גם לנשים וכולי. למה לא נגיד שזה נאכל דווקא לזכרי כהונה? הרי אתה מקיש אותו לקורבן חטאת, וקורבן חטאת נאכל רק לכהנים זכרים. אומרת הגמרא קשיא, זה באמת הערה טובה מה שאתה שואל, אין לי מה לענות לך. אבל על כל פנים זו היה ההלכה, כמו שהמפרשים מסבירים, שכשהגמרא לא אומרת טיובתא, אלא משתמשת בלשון קשיא, זה אומר שהקושייה היא קושייה חזקה, אבל היא לא דוחה לגמרי את היסוד שבנינו. הגמרא מביאה אפשרות נוספת לתרץ, והיא באה תימה, קודשי איקרי, קודשי קודשים לא איקרי. אתה יודע מה ההבדל בין אל נזיר לבין שלמי ציבור? שלמי ציבור כתוב שם שזה קודשי השם. זה נותן לי את האפשרות ואת המרחב להקיש את הקודשי השם, שזה למעשה נקרא כמו קודשי קודשים, להקיש את זה לקורבן חטאת ולהגיד שזה דומה לקורבן חטאת וזה נאכל רק לכהנים זכרים. זה כמו קודשי קודשים. לעומת זאת, בקורבן שהנזיר מביא אל נזיר, שם כתוב רק קודשי, כתוב שם רק קודש, לא כתוב קודש להשם. אז אני מבין מכאן שזה לא נאכל רק לכהנים זכרים. כי התורה לא לומדת, בכוונה מלמדת אותי שזה סתם, שזה רק קודשים קלים ולא קודשי קודשים. וזה שהתורה מדגישה שזה רק קודש ולא קודש קודשים, אני מבין שאי אפשר להקיש את האל נזיר לקודש. קורבן חטאת. התורה בכוונה רצתה להדגיש שזה לא נחשב דבר שנאכל רק לכהנים זכרים. קודשי יקרי, קודשי קודשים לא יקרי. שואלת הגמרא, נו, ואם כן אתה כבר דחית לי מעולה ואמרת שאל נזיר לא נלמד מחטאת ללמד אותי שאת הבשר שלו יאכל רק לכהנים זכרים. אבל מציאות שהתורה מקישה בין קורבן חטאת לאל נזיר. אז אם כך נשאלת השאלה, ואלא למי הלכתה התקיש? אז לאיזה הלכה כן הקישו בין אל נזיר לבין קורבן חטאת? מתרצת הגמרא, אמר רבה, שאם גילח על אחת משלושתם, על אחד משלושתן, יצא שאם הנזיר גילח את השערות שלו אחרי שהוא הקריב רק אחד מהשלוש קורבנות שהוא צריך להביא, הרי צריך להביא קורבן עולה, קורבן חטאת וקורבן שלמים, הוא גילח אחרי אחד מהקורבנות, אז אומרת על זה התורה שהוא יצא. מה המקור לזה? אז יש פה למעשה חמישה שלבים. שלב ראשון, אנחנו יודעים שאת השיער של הנזיר הוא אחר כך זורק על האש מתחת לדוד, מתחת לסיר שבו מבשלים את הבשר של הקורבן שלמים. אז זה מלמד אותנו שהתגלחת של הנזיר יש קשר לקורבן השלמים, בזה שאת השיער של הנזיר אנחנו למעשה שורפים מתחת לדוד שמבשלים את הקורבן שלמים, את הבשר שלו. דבר נוסף, אנחנו יודעים שהתורה אומרת שאת הגילוח של השיער של הנזיר צריך להיעשות פתח אוהל מועד. איפה עוד כתוב פתח אוהל מועד? כתוב לגבי קורבן שלמים שצריך לשחוט אותו פתח אוהל מועד. אז רואים עוד ראיה שהקורבן שלמים יש לו קשר, קורבן שלמים של הנזיר יש לו קשר לגילוח שערו. אז כשהתורה אומרת לי אחר ישתה הנזיר יין, ולומדים מזה חז"ל, אחר אחד מהמעשים, אחר אחד מהקורבנות כבר הנזיר יכול לשתות יין, אז איזה קורבן אני אבחר מבין שלושת הקורבנות? קורבן שלמים. אם הנזיר הקריב קורבן שלמים, כבר אם הוא גילח אחר כך את השיער שלו, הוא יכול לשתות כבר יין. אחר כך אנחנו למדנו מזה שהקישו את שאר הקורבנות של נזיר לקורבן שלמים, שאם הוא גילח על אחת משלושתם, יצא, וזה מה שהגמרא עכשיו מלמדת אותנו. לא שהשלמים לומדים מקורבן חטאת, אלא להפך. קורבן חטאת לומדת מקורבן שלמים. זה שאם הנזיר גילח אחרי שהוא הקריב את קורבן השלמים, הוא כבר סיים את נזירותו והוא יצא. אז אם כן, גם אם הוא לא הקריב את קורבן שלמים, אלא הקריב את קורבן חטאת, והוא גילח אחרי קורבן חטאת, הוא גם יצא. ואותו דבר גם קורבן עולה, הקישו לקורבן שלמים. שאם הוא גילח אחרי שהוא הקריב קורבן עולה, גם אז הוא יצא ידי חובה. והוא יצא מנזירותו, הוא יכול לשתות אחר כך יין. עכשיו אנחנו עוברים למשנה שפותחת בדיני קודשים קלים. אומרת המשנה תודה, קורבן תודה שאדם מביא על אחד מהארבעה שצריכים להודות לבורא עולם, על הניסים שבורא העולם עשה איתם, אם זה החולה שנהיה בריא, אם זה אחד שהיה בים והגיע ליבשה, הלך במדבר והגיע למחוז חפצו, היה בבית הסוהר ויצא לחופשי, יצא לחירות, אז צריכים להביא קורבן תודה. זה קודשים קלים. גם אל נזיר, האיל של השלמים שהנזיר מביא כשהוא מסיים את ימי נזירותו, זה גם קודשים קלים. איפה שוחטים קודשים קלים? שחיטתם בכל מקום בעזרה, לאו דווקא בצפון של המזבח, אלא בכל העזרה כולה. העזרה זה למעשה אותה חצר שנמצאת מסביב למבנה המפואר והמרשים שאנחנו רואים בכל התמונות של בית המקדש, את ההיכל והאולם, מסביב יש את העזרה עד לשער, השער של העזרה שנמצא בצד מזרח, כל השטח הזה זה העזרה, שם בכל המקום אפשר לשחוט את הקורבן, את הקורבנות קודשים קלים. ודמן טעון שתי מתנות שהן ארבע. נותנים מהדם של הקורבן, של הקודשים קלים, שמנינו תודה ואל נזיר, נותנים את הדם שלהם בשתי מתנות על המזבח, שלמעשה זה בכל ארבע הצדדים. איך? היו נותנים מתנה אחת בקרן מזרחית, בקרן מזרחית צפונית, ואז היה נשפח גם בצד מזרח וגם בצד צפון, ואז היו נותנים גם בקרן המערבית דרומית, ואז הדם היה נשפח גם בצד מערב וגם בצד דרום. ויוצא שכל ארבע הקירות של המזבח נזרק עליהם הדם. ונאכלים בכל העיר, בכל חומות ירושלים העתיקה, בתוך השטח שבין החומות. למי הם נאכלים? לכל אחד מעם ישראל, לכל אדם. בכל מאכל אפשר לבשל את זה לצלות, בכל צורות הבישול. כמה זמן? ליום ולילה. חכמים נתנו גדר וסייג ואמרו רק עד חצות כדי להרחיק את האדם מהעבירה שלא יבוא להשאיר את הבשר אחרי עלות השחר ולעבור על איסור נותר. חלק מהקורבנות האלה היו נותנים מתנה לכהנים, היו מרימים מתנה לכהנים, אז אמורם מהן, אותם חלקים שמרימים מהן ונותנים לכהנים, איך הכהנים צריכים להתנהג עם אותו חלק שהם מקבלים? כיוצא בהן, כמו שמתנהגים עם כל החלקים של הקורבן. אלא שאמורם נאכל הכהנים, את החלק שמרימים מהבשר, לא נותנים את זה לכל אחד, לכל אדם, אלא רק לכהנים. אבל פה זה לא דווקא לכהנים זכרים, אלא גם לנשיהם. אפילו אם האישה היא בכלל באה מבית ישראל, לא מבית של כהן, ברגע שהיא נשואה לכהן, כבר מותר לה לאכול מאמורם מהם, מאותם חלקים, מאותם מתנות כהונה שפה הכהן קיבל, מהקורבן תודה והאל נזיר. מי עוד? לבניהם ולבניהם ולעבדיהם, גם הם יכולים לאכול מהמורם מהם, מאותו מורם של הקורבן, של הקורבן קודשים קלים. עבדיהם הכוונה עבדים כנעניים, לבניהם החידוש הוא שאפילו בנים קטנים, שעדיין לא מקבלים חלק מהקודשים, אבל מותר להם לאכול מהמורם מהם. אומרת הגמרא תנו רבנן, למעשה הברייתא הבאה מדברת על שמונת ימי המילואים, בזמן שחנכו את המשכן במדבר, באותם ימים משה רבינו ואהרון הכהן עבדו ביחד במשכן. שם היו מקריבים כל יום, היו מקריבים פר לחטאת, ועוד שתי אלים, לשלמים ועוד. וככה ביום השמיני הפסוק אומר, שמשה רבינו אומר לאהרון הכהן, ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה, שזה הכוונה המתנות שקיבלת מהשלמים, תאכלו במקום טהור, אתה ובניך ובנותיך איתך, כי חוקך וחוק בניך ניתנו מזבחי שלמי בני ישראל. ככה משה רבינו אומר לאהרון הכהן, לאכול את אותם דברים שנשארו במקום טהור. הברייתא עומדת על זה. את חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור. אמר רבי נחמיה, וכי ראשונים, כוונה לסעירים ולמנחות שאכלו קודם, לא נאכלו במקום טהור, וכי הראשונים בטומאה החלום, אלא, מה הכוונה טהור שהתורה פה מתכוונת להגיד? אלא טהור מכלל שהוא טמא. טהור הכוונה שהוא לא באותו רמה של קודש שהיה במקום אחר. זה לא קדוש, מכלל שהוא טמא, זאת אומרת זה משהו ביניים, זה לא מקום קדוש לגמרי ולא מקום טמא, זה משהו באמצע. מה זה בא להגיד? הרי יש, כשעם ישראל היו במדבר, זה הבסיס, היה את המחנה כהונה, שזה הכוונה איפה, איפה שהמשכן עמד, יש את מחנה לוויה, שרבינו איפה שהוא היה, ויש מחנה ישראל, בתוך כל שבט ושבט, איפה שהדגל שלהם היה, איפה שהאוהלים שלהם היו. יש אדם שהוא טהור, מותר לו להיכנס למחנה שכינה, למחנה כהונה. אדם שהוא טמא טמאי מת, אסור לו להיכנס למחנה שכינה, למחנה כהונה, אבל מותר לו להיכנס למחנה לוויה. אחד שהוא טמאי זב, אסור לו אפילו להיכנס למחנה לוויה, רק מותר לו להיכנס למחנה ישראל. מצורע אפילו במחנה ישראל אסור לו להיכנס. כנגד זה, בבית המקדש, מחנה שכינה זה העזרה, מחנה כהונה גם. מחנה לוויה זה כל הר הבית. מחנה ישראל זה כל ירושלים. ועל זה עכשיו הגמרא באה לומר. מה שהכוונה טהור זה מקום ביניים. טהור מכלל שהוא טמא, טהור מטומאת מצורע, דיינו, זה לא מקום שלמצורע מותר להיכנס שם, אלא זה מקום טהור יחסית למצורע, אסור לו להיכנס שם, אבל וטמא מטומאת זב. ואיזה זה? מחנה ישראל. מחנה ישראל מצד אחד למצורע אסור להיכנס שם, זה טהור מדי בשבילו, אבל זב מותר לו כן להיכנס שם, בשבילו זה נקרא מקום טוב. אז על זה אומרת התורה שאת הקורבנות של קודשים קלים מותר לאכול במחנה ישראל, ומתי שנבנה בית המקדש זה היה בכל הירושלים שבין החומות. שואלת הגמרא, ואימה, טהור מטומאת זב, וטמא מטומאת מת, ואיזה זה? זה מחנה לוויה? יש לי מחנה ביניים אחר. אולי נאמר שזה הכוונה למחנה לוויה, היינו בהר הבית, מתי שבית המקדש בנוי. ומצד אחד זה טהור, כי אסור לזב להיכנס להר הבית, אבל זה טמא, מכיוון שלטמא מת מותר כן להיכנס לשם. אולי זה הכוונה שמותר לאכול את הבשר של הקודשים קלים רק בהר הבית, מי אמר שמותר לאכול את זה בכל ירושלים? אומרת הגמרא, אמר הבעיה, אמר קרא פסוק אחד קודם, ואכלתם אותה במקום קדוש, לומדים מפה, אותה במקום קדוש ולא אחרת במקום קדוש. דווקא אותה צריך לאכול במקום קדוש ולא אחרת. מה זה בא לומר? והפקה, זה בא להוציא ולומר למחנה לוויה, שזה אפשר לאכול את האחרת, קודשים קלים אפשר לאכול גם במחנה לוויה. מותר לאכול את זה גם בהר הבית. אז זה מיעוט אחד כבר. זאת אומרת, מפסוק אחד קודם כבר למדנו שקודשי קודשים צריך לאכול דווקא במחנה שכינה, בתוך העזרה. אבל קודשים קלים שהיא אחרת, יכולה לצאת להר הבית, למחנה לוויה. אז למה התורה באה להגיד שוב מקום טהור? זה בא להוריד דרגה נוספת. זה מה שכתוב. הדר כתיב מקום טהור, זה בא להוציא אותך עוד מחנה. אפקה למחנה ישראל. זה בא להוציא אותנו למחנה ישראל ולהגיד שמותר לאכול את הבשר הזה בכל ירושלים. זה הסבר אחד. רבא אמר, רבא מנסה להגיד הסבר אחר, מאיפה לומדים שקודשים קלים מותר לאכול בכל ירושלים. הוא לומד את זה מזה שכתוב, ואכלתם אותה במקום קדוש. קודשי קודשים צריך לאכול דווקא בתוך העזרה, במקום קדוש. ומה זה בא למעט? ולא אחרת, קודשים קלים לא צריך לאכול בכלל במקום קדוש. איפה תאכל את זה? מצילי תאכל את זה ביריחו, תאכל את זה בחיפה. את מי זה מעניין? לא דווקא בירושלים. ואת הגמרא, אדר כתב רחמנה, תאכלו במקום טהור. לא, 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 לא. אל תאכל את זה ביריחו, לא בחיפה, במקום טהור. התורה הכניסה, אבל רק למחנה אחד. הילה למחנה ישראל. זה הכניס אותו רק למחנה אחד. שואלת הגמרא, ואם הילה למחנה לוויה, אתה בחרת רק מחנה אחד, אולי הוא כבר יכול להיכנס גם לעוד דרגה קדימה, מחנה לוויה. אומרת הגמרא, לאחד המעילינן, לתארתי לא מעילינן. אם נתנו לך להיכנס למחנה אחד, זה לא נותן לך גם להיכנס לשתי מחנות. אם התורה נותנת רשות, מקום טהור, זה שלב אחד, לא לקפוץ בפעם אחת שתי שלבים. שואלת הגמרא, רגע, וכשיצאת החוצה, כן יצאת בפעם אחת את כל השלבים. למה שם כן הבנת שאפשר לפי רבה? כי הוא אמר שכשכתוב אותה במקום קדוש, ולא אחרת במקום קדוש. זרק אותה את כל השלוש מדרגות של הטהרה, כן? לא מחנה שכינה, לא מחנה לוויה, ולא מחנה ישראל. שם פתאום היה, כן הסתדר לך שאפשר בפעם אחת כמה מדרגות, ולהכניס אתה לא יכול, ככה לפי דעת רבה. שואלת הגמרא, אם ככה, נמי לך אדם הפקינן, מתארת לו מפקינן, גם שיוצאת אותו, את קודשים קלים, מהמקום שאוכלים קודשי קודשים, דיינו מתוך העזרה, היית מוציא אותו רק ממחנה אחד, למה שם כן יוצאת אותו מכמה מחנות ביחד? ועוד, לא תוכל לאכול בשעריך כתיב. הפסוק אומר שאסור לאכול קודשים בכל הערים האחרים של ארץ, הערים האחרות של ארץ ישראל בשעריך, רק בירושלים. אז אין סיכוי, לא יעלה בכלל על דעתנו דבר כזה, שיהיה מותר לאכול קודשים קלים מחוץ לירושלים. אלא מחברת כדי הבעיה, חייבים לתרץ כמו התירוץ הראשון של הבעיה. מקום טהור, הכוונה טהור מטומאת מצורה, אבל טמא מטומאת זב, דיינו מחנה ישראל שאפשר לאכול קודשים קלים בכל ירושלים. אומרת המשנה, שלמים, קורבן שלמים, קודשים קלים. שחיטתן גם כן בכל מקום בעזרה, כל העזרה כולה, לא רק בצפון המזבח. ודמן גם טעון שתי מתנות שאין ארבע בקרן מערבית צפונית מזרחית דרומית. ונאכלים בכל העיר ירושלים שבין החומות, לכל אדם, לא דווקא לכהנים, בכל מאכל, לא דווקא צלי, לשני ימים ולילה אחד. זה לא נאכל רק ביום שחיטתו ובאותו לילה של אחר כך, אלא גם ביום אחר כך. אמורה מהם, את החלק שמרימים מהם ונותנים לכהנים, כי היוצא בהם, ההלכה שלו היא אותו דבר כמו קורבן שלמים רגיל, ההבדל היחיד הוא, אלא שאמורם נאכל לכהנים, לנשיהם ולבניהם ולעבדיהם. החלק שמרימים מהקורבן שלמים ונותנים את זה אחד מהמתנות כהונה לכהנים, הם יכולים לתת מזה לאכול גם לנשים שלהם, אפילו שהם לא כהנות, לא באות מבית של כהן, גם לבנים הקטנים שלהם וגם לעבדים כנענים, כמו שכבר ביארנו. אומרת הגמרא תנו רבנן, הפסוק מביא לגבי קורבן שלמים שלוש פעמים. הפסוק אומר, ושחתו פתח אוהל מועד, זה כתוב לגבי העגל, שאם אדם רוצה להביא קורבן שלמים מעגל, כתוב עליו ושחתו פתח אוהל מועד, נוספים את המילה פתח, צריך לשים לב לזה. אחר כך כתוב, ושחט אותו לגבי כבש לפני אוהל מועד. אבל שוב פעם כתוב לפני אוהל מועד, לא כתוב אבל פתח. אחר כך לגבי עז כתוב ושחט אותו גם לפני אוהל מועד. מה באים לרבות משלושת הלימודים האלה? דבר ראשון, זה בא לומר דבר אחד. אומרת הגמרא, להכשיר את כל הרוחות בקודשים קלים. ויש כתוב ושחטו פתח אוהל מועד. דיינו, יש לך את ההיכל, הפתח, כל מה שמחוץ לפתח של ההיכל, כל העזרה, אפשר לשחוט את הקודשים קלים, דיינו קורבן שלמים. וקל וחומר לצפון. ולקורבן, לצפון המזבח ודאי שאפשר לשחוט שם קורבן שלמים. תכף נראה שלפי רבי אליעזר זה לא כזה ודאי, לכן דווקא תנא קמא באים ואומרים, קל וחומר ודאי שאפשר בצד צפון לשחוט את ה... שלמים, כי הרי שם אפשר לשחוט קודשי קודשים, כל שכן שאפשר לשחוט שם קודשים קלים. ומה קודשי קודשים שלא הוכשרו בכל הרוחות, הוכשרו בצפון? הרי קודשי קודשים אסור לשחוט אותם בכל הצדדים של העזרה, אלא רק בצד צפון, ובצד צפון בכל זאת כן אפשר. אז קודשים קלים שהוכשרו בכל הרוחות, אינו דין שהוכשרו בצפון, אז כל שכן קודשים קלים שמותר כן לשחוט אותם בכל הצדדים של העזרה, ודאי שגם בצד צפון אפשר לשחוט אותם, כי הרי שם זה מקום שאפשר לשחוט אפילו קודשי קודשים, כל שכן קודשים קלים. רבי אליעזר אומר, זה לא כזה פשוט שאפשר גם לשחוט בצפון קודשים קלים. מה פתאום? לא נאמר הכתוב אלא להכשיר צפון. אחד מהפסוקים צריך לימוד מיוחד ללמד אותי שאפשר קודשים קלים לשחוט בצד צפון של המזבח. רגע, רבי אליעזר, אתה לא לומד קל וחומר? מה קודשי קודשים אפשר לשחוט בצפון? כל שכן קודשים קלים? אם קודשי קודשים שאי אפשר לשחוט בצדדים אחרים, צד צפון אפשר כן, אז קודשים קלים שאפשר כן לשחוט בצדדים אחרים, לא כל שכן שאפשר גם בצד צפון, בא רבי אליעזר ואומר, לא, אני לא לומד כזה קל וחומר, אני חושב שצריך פסוק מיוחד שירבה שאפשר לשחוט קודשים קלים גם בצד צפון של המזבח. למה? אני אגיד לך את הלימוד. מסביר רבי אליעזר, שיכול והלא דין הוא. אני הייתי יכול ללמוד שבצד צפון, אז אי אפשר לשחוט קודשים קלים. למה? הייתי אומר ככה. ומה קודשים קלים שהוכשרו בכל הרוחות? קודשים קלים מותר לשחוט בכל הצדדים של העזרה, ובכל זאת לא הוכשר מקומן אצל קודשי קודשים. בכל זאת בקודשי קודשים אסרו לשחוט בכל הצדדים, וקודשי קודשים לא לומד מקודשים קלים. המקום שאפשר לשחוט קודשים קלים, אי אפשר לשחוט בקודשי קודשים. אז אם כן, קודשי קודשים שלא הוכשרו אלא בצפון, אז כבר במקום שכן מכשירים קודשי קודשים, בצד צפון, אינו דין שלא הוכשר מקומן אצל קודשים קלים, הייתי אומר שקודשים קלים אי אפשר לשחוט בצפון. למה? כי כשדיברנו על קודשי קודשים, אמרנו שאי אפשר לשחוט אותו במקום שאפשר לשחוט קודשים קלים. אז כשמדברים על קודשים קלים, אנחנו גם נגיד שאי אפשר לשחוט אותם במקום שאפשר לשחוט קודשי קודשים. כל אחד יש לו את המקום שלו, כמו... שקודשי קודשים לא יכולים לשחוט במקום של קודשים קלים, ככה קודשים קלים לא יכולים לשחוט אותם במקום איפה ששוחטים קודשי קודשים. אומרת הגמרא, לכן תלמוד לומר אוהל מועד, לכן צריך לימוד מיוחד שילמד אותנו שאפשר כן לשחוט קודשי קודשים בצפון העזרה. אבל לא היינו יכולים ללמוד את זה מקל וחומר בלי הפסוק המיוחד. אומרת הגמרא במייקה מפלגי, והשאלה היא פה למעשה שאלה אחת, אם לפי דעת רבי אליעזר יש לימוד נוסף שמלמד שקודשי קודשים שוחטים אותם בצפון העזרה, אז אם כן, שזה מלמד על קודשים קלים שגם אותם אפשר לשחוט בצפון העזרה, אז אם כן, מה תנא קמא ילמד מהפסוק הזה שרבי אליעזר לומד את הלימוד שהזכרנו? ומה יקם מפלגי? תנא קמא סבר תלת הקרא אקטיבי, זה כולנו יודעים, שכתוב שלוש פסוקים בקורבן שלמים שצריכים לשחוט אותם פתח אוהל מועד. פסוק ראשון מה הוא מלמד? אחד לגופי דניבאי פתח אוהל מועד. פסוק אחד בא ללמד אותנו לגופו של עניין שצריכים לשחוט את הקורבן מול הפתח של אוהל מועד. וזה צריך להיות שיש שם פתח, ושהפתח פתוח. וזה בא למעט שאם נאמר סגרו את הפתח, קורבן פסול, אם שחטו אותו כשהפתח סגור. זה בא ללמד אותנו שאם עדיין לא הקימו את המשכן, שחטו קורבן פסול. פירקו את המשכן ושחטו קורבן, הקורבן פסול. צריך שיהיה פתח, אוהל מועד. זה הלימוד הראשון. הלימוד השני, וחד להכשיר צדדין. פסוק אחד בא לומר שאפשר לשחוט קודשי קודשים, כמו קורבן שלמים, בכל הצדדים של העזרה. וחד לפסול צידי צדדין. את אותם לשחות שנמצאים מול הפתח, שהם לא בעזרה, אפילו שהפתח שלהם פתוח לעזרה ויש להם קדושת עזרה, אי אפשר לשחוט בתוך אותם משחות את הקודשים קלים. זה לומדים מפתח אוהל מועד. וצפון לא יצטריך קרא. לפי דעת הנקמה לא צריך פסוק מיוחד לצד צפון המזבח, שגם שם אפשר לשחוט קודשים קלים. זה דעת הנקמה. ורבי אליעזר, רבי אליעזר סבר חד לגופי דניבאי פתח אוהל מועד. פסוק אחד אתם מסכים עם דעת הנקמה, שצריך ללמד שהקורבן חייב להישחט דווקא מתי שיש פתח אוהל מועד והוא פתוח. וחד להכשיר צפון. פסוק מיוחד ללמד אותי שקודשים קלים אפשר גם לשחוט בצפון. זה לפי שיטתו של רבי אליעזר. וחד להכשיר צדדין. עוד פסוק צריך שילמד אותי שאפשר לשחוט גם בצדדים. אגב, מה כוונת צדדים? זה בא ללמד אותי שאפשר לשחוט בכל השלוש צדדים של העזרה. זה לא דווקא כנגד הפתח, אלא שזה פשוט מאוד גם בצדדים של העזרה. בכל השטח של העזרה. וחד להכשיר צדדין, יפה. וצידי צדדין. מאיפה ילמד רבי אליעזר שגם הלשכות של העזרה, שם אי אפשר לשחוט את הקורבן? אז הוא סובר, וצידי צדדין, לא יצטריך קרא. הוא סובר שלא צריך פסוק מיוחד ללמד אותי שבלשכות אי אפשר לשחוט את הקורבנות של קודשים קלים. טוב מאוד. אומרת הגמרא, מה ישנה הכה דכתיב פתח אוהל מועד, ומה ישנה אתם דכתיב לפני אוהל מועד? למה באמת כתוב, פסוק אחד כתוב פתח אוהל מועד, ושמח ידו על ראש קורבנו ושחטו פתח אוהל מועד? ולמה בפסוקים האחרים, לא כתוב פתח? ומה ישנה אתם דכתיב לפני אוהל מועד ולא כתוב פתח? אומרת הגמרא, כן, למה לגבי עגל כתוב מפורש פתח אוהל מועד, ולגבי עז וכבש לא כתוב פתח אוהל מועד? הכל מדובר פה על קורבן שלמים. אומרת הגמרא, כמה שמלן כדרב יהודה אמר שמואל. האמת שגם בעגל לא היה צריך לכתוב פתח, אבל רוצים ללמד אותנו את החידוש של רב יהודה בשם שמואל. מה החידוש? אמר רב יהודה אמר שמואל, שלמים ששחטם קודם שיפתחו דלתות ההיכל פסולים, אם שחטו קורבן שלמים לפני שפתחו את הדלתות של ההיכל, השלמים יהיו פסולים. זה לא מדהים מפתח, שצריך שהפתח יהיה פתוח. כי הדלת זה לא פתח. הפתח, הכוונה, כשהפתח הוא חלל, פתוח. רק אז אפשר לשחוט קורבן שלמים. שנאמר, ושחטו פתח אוהל מועד בזמן שהוא פתוח ולא בזמן שהוא נעול. התמר נמי, אמר מר עוקבה בר חמה. ככה גם נאמר בשם מר עוקבה בר חמה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל פסולים, שנאמר, ושחטו פתח אוהל מועד בזמן שפתח ההיכל פתוח, ולא בזמן שהוא נעול. אותו לימוד בדיוק. במערבה, בארץ ישראל, מתני תוספת לזה. קודם כל אמרו מה שלמדנו עד עכשיו. מתני אחי, אמר רבי יעקב בר אחא, אמר רב אשי, שלמים ששחטם קודם שיפתחו דלתות ההיכל פסולים, ופה הוא מוסיף. ובמשכן, ששם לא היה מושג שפותחים את הדלת, אלא שם היה מושג שמקימים את המשכן ומפרקים אותו. במשכן, קודם שיעמידו לביאים את המשכן, ולאחר שיפרקו לביאים את המשכן, אם אז שחטו את הקורבן שלמים, שהפתח לא עומד על תילו, אז הקורבנות שלמים יהיו פסולים. עד לכאן ראינו למעשה מה לומדים מפתח אוהל מועד, שהפתח צריך להיות פתוח. השאלה מה ההגדרה של פתוח? מה קורה אם הפתח פתוח אבל יש וילון? הכהנים לא נוח להם שככה כולם רואים אותם, עשו וילון. אומרת הגמרא פשיטה, מוגף כנעול דמי. זה היה בטוח לי שאם הדלת רק סגורה, תרוקה, אבל לא נעולה, זה נחשב שהדלת פתוחה. זה נחשב שהדלת נעולה. אם אני משנה נעול או רק טרוק, זה נקרא דלת נעולה, ואז קורבנות שלמים שנשחטו בזמן שהדלת הייתה טרוקה, אפילו בלי מנעול, זה פסול. השאלה היא וילון. מה הדין? האם זה נחשב כשיש וילון סגור בשביל הצניות של הכהנים, ככה כמו שאמרנו, אז האם זה נחשב שהפתח סגור או לא? וילון מהי? אומרת הגמרא, אמר רבי זעירא, מה פתאום זה לא נקרא שזה סגור? הוא עצמו אין נעשה אלא כפתח פתוח. סך הכל הם עושים את זה בשביל הנוחות שלהם, בשביל הצניות שלהם, הכהנים סוגרים את הוילון. זה לא עשוי אבל בשביל לנעול את הפתח. שואלת הגמרא, גובה מהי? מה היה הדין אם עשו סתם איזשהו מחיצה? עשו, יש פתח, עשו לפני הפתח איזה עמוד כזה שעומד מול הפתח. האם זה נחשב סגור או לא? אומרת הגמרא, תשמע, דתניא רבי יוסי ורבי יהודה אומר, שני פשפשין, הכוונה דלתות קטנים, היו בבית החליפות. בית החליפות, תוספות מסביר שזה הכוונה, הרי כשאנחנו רואים את המראה המרשים של העזרה והאיכל, אז יש את המבנה הגבוה בולט באמצע, אז הוא למעשה מבנה גבוה מאוד. רוב הציורים גם יש כזה כתר למעלה, כזה מין יפה, זר יפה. אבל מי שיש לו עין חדה יכול לשים לב שהחלק הקרוב יותר לשער הראשי, לצד מערב, הוא רחב, והחלק היותר קרוב לקיר המערבי נהיה יותר צר. החלק הרחב יותר זה המקום של האולם, וכל אחד מהצדדים הוא יותר רחב ב-15 אמה. השטח שנמצא בתוך ה-15 אמה נקרא בית החליפות. למה הוא נקרא בית החליפות? כי חלף זה הכוונה סכין. שם היה כאלה מין תאים מיוחדים, 24 תאים, שכל משמר היה שם שם את הסכין שלו. לכן קראו לזה בית החליפות, מלשון מקום ששם תוכבים את הסכינים. בבית החליפות היה גם כן, נכנסים הרי לתוך ההיכל, בצד ימין ובצד שמאל, בתוך האולם, בצד ימין ובצד שמאל יש הרי את שתי החדרים שנקראים בית החליפות. שם גם כן היה שתי פשפשים, שיוצאים לכיוון מערב. על זה אנחנו מדברים. שני פשפשים היו בבית החליפות. כמה היה הגובה שלהם? הגובה של מה? תכף הגמרא תגיד. מה הכוונה גובהן? אבל הגובה היה 800. גובהן וגובהן 8 כדי להכשיר את העזרה כולה לאכילת קודשי קודשים. המטרה של אותם פשפשים היה כדי להכשיר, תכף הגמרא תגיד מה הגובה 800. האם הפתח או משהו אחר? אבל בכל אופן זה היה מיועד בשביל להכשיר את החלק האחורי של העזרה לשחיטת קודשי קודשים. הגמרא בעמוד הבא תסביר בדיוק מה הגמרא פה מתכוונת, האם בכלל צריך לגרוס את המילים האלה. בכל אופן זה היה מיועד בשביל להפוך את החצר האחורית, איך שאנחנו רגילים לקרוא לזה, שתהיה כמו החצר הקדמי. דיינו, העזרה הייתה, היה למעשה את העזרה שהייתה לפני האולם. אבל אם נאמר, אני עכשיו נמצא בעזרה, אני נכנסתי לעזרה, מולי יש עכשיו את המזבח, אני מתקדם הלאה, מה אני רואה מולי? את האולם, ברוב תפארתו, ברוב גובהו. רק הגובה היה גבוה מאוד, רק הגובה של הפתח, הגובה ענק. אני פונה ימינה או שמאלה, הולך כמעט עד הקיר. יש לי מקום להיכנס שם, להמשיך הלאה ישר, דיינו, אחרי שאני מגיע לקיר הצפוני או הדרומי, אני יכול לפנות לכיוון מערב, להתקדם יותר, יותר. ודאי, היה שם למעשה, המשך של העזרה, המשיך גם כנגד האולם וכנגד ההיכל, ומאחורי הקודש הקודשים גם כן היה עזרה. זאת אומרת, ההיכל והקודש הקודשים והאולם עמדו באמצע העזרה ככה, זאת אומרת, כמובן יותר נוטה לכיוון מערב, אבל עדיין היה עזרה מסביב. השחיטה של הקורבנות, קודשי קודשים קלים, האכילה של קורבנות קודשי קודשים, להיכנס לתוך ההיכל, אסור להיכנס לך לתוך העזרה, הרי כל הדברים האלה צריכים שהמקום יהיה קדוש בקדושת העזרה. האם השטח האחורי היא גם נקרא עזרה? אז למעשה היה את שתי הפשפשים האלה, הם למעשה הפכו את אותו מקום שהוא יהפוך להיות חלק מהעזרה, לשלושת הדברים שהזכרנו. למה? כי התורה אומרת שצריך לשחוט את הקודשים קלים פתח אוהל מועד, מול הפתח של ההיכל. ברגע שאתה מדבר איתי על החלק שמול הפתח, זה הכוונה כל העזרה הרחבה, אבל לא מאחורי ההיכל ומאחורי האולם, מאחורי הקודש הקודשים, כי זה לא מול הפתח. אז שמה לכאורה היה אסור לשחוט קודשים קלים. אז מה עשו? בנו שתי דלתות קטנות שיהיו נוטות לצד האחורי. זאת אומרת, אני נכנס עכשיו לתוך האולם דרך השער הראשי, אני פונה ימינה, עשו לי, כשאני מתקדם על הישר לכיוון ההיכל, עשו שם פתח שפונה לכיוון העזרה, כדי שהחלק האחורי של העזרה גם כן יהיה פתוח מול הפתח של ההיכל, אמנם הפתח של הפשפש הקטן, אבל הוא יהיה פתוח, יש לו שטח שהוא מול הפתח. וגם בצד שמאל, בשתי הצדדים, למעשה השתי הפתחים האלה, האחוריות באולם, מכיוון שהדעה הזאת סוברת שהאולם יש בה קדושת היכל, אז אותם פתחים גרמו שכל השטח האחורי של העזרה יהפוך להיות פתח אוהל מועד. למעשה יש פה גם כן ציור בעמוד על רשי בסוף, בצד שמאל למטה, אפשר גם לראות שממש בכתב קטן רואים כאן את האולם, את ההיכל, באמצע ככה, את קודש הקודשים, והאולם הוא למעשה יותר רחב, ככה לשתי הצדדים, ויש פה ציור, כתוב ככה בקטן, פשפש. אז למעשה הוא נמצא פה ממש בזווית, כי תכף הגמרא תוקים שזה לא היה ממש יותר לכיוון מערב, אלא זה היה ממש בזווית, גם לכיוון מערב וגם לכיוון צפון בצד צפון, גם לכיוון מערב וגם לכיוון דרום בצד דרום, זה ממש בזווית, וזה הכשיר ככה את כל השטח האחורי, איפה שהאולם וההיכל וקודש הקודשים, שגם שם יוכלו לשחוט קודשים קלים. יוכלו לשחוט קודשים קלים. אומרת הגמרא, זה היה המטרה של אותם פשפשים, להכשיר את העזרה כולה לאכילת קודשי קודשים, ולשחיטת קודשים קלים שנשחטים בכל העזרה פתח אוהל מועד. אז לכאורה, מה אליו? דאיקה כמה היו שמונה. מה הכוונה שיש שמונה אמות? הגמרא הבינה שלא הכוונה שהשער עצמו בגודל של שמונה אמות, אלא לפניהם היה כזה מין עמוד בגובה שמונה אמות, כדי שיהיה איזשהו, אמנם צריך שיש שם פתח, אבל סוגרים את הפתח ככה עם איזשהו עמוד קצת קדימה. אומרת הגמרא, דאיקה כמה היו שמונה? אומרת הגמרא, לא. דגבהו נינהו שמונה. דובר שהפשפשים עצמם היו בגובה של שמונה אמות. שואלת הגמרא, מה, שער בבית המקדש בגובה שמונה אמות? מייתי ויש לי קושייה לשאול עליך, כל השערים שהיו שם גבוהים 20 אמה ורוחבן 10 אמה. אז איך אתה אומר שאפשר לעשות גובה של 8 אמות? צריך שזה מינימום 20 אמה גובה. אומרת הגמרא, איזה שערים זה דבר אחד. פה לא מדברים על שערים אלא פשפשים. זה הכוונה לדלתות יותר קטנות. פשפשים שעניים. אומרת הגמרא, והאיקה הצדדים. זאת אומרת, אמנם אתה אומר שעשו פתחים בצד המערבי של האולם, באותו רוחב של 15 אמות לכל צד שיותר רחב מההיכל, עשו שם פתח, בסדר. אבל עדיין, מה קורה? אני עכשיו נכנס לתוך העזרה. כל השטח של החלק הקדמי של העזרה שמול הפתח של ההיכל, הוא פתח אוהל מועד, בסדר. מה קורה מאחורה? הוא גם כן פתח אוהל מועד. למה? כי עשו פתחים מיוחדים להתיר את המאחורה. אבל מה קורה בכל האובי של ההיכל? בצד צפון ובצד דרום, באובי של האולם. מה קורה עם כל האובי של האולם? בצד צפון ובצד דרום, אין שם הפתח. אומרת הגמרא, דמאיל להו בקרן זווית. הוא עושה את אותם שתי שערים, שתי פשפשים, הוא עושה אותם קצת על הזווית של הקרן צפונית מערבית. וככה גם הצד הצפוני של האולם נחשב פתח אוהל מועד, וגם הצד המערבי של האולם נחשב פתח אוהל מועד. אותו דבר בצד הדרומי. עושה אותו בקרן זווית, אז ככה גם בצד הדרום נחשב פתח אוהל מועד, גם כנגד הפתח וגם בצד המערב. שואלת הגמרא, אתה יודע אבל מה לא מכוסה? מאחורי קודש הקודשים, כשם הרי לכאורה אין שער, זה מכסה את כל מה שכנגד, אבל את הצד האחורי הקודש הקודשים, השערים האלה לא רואים, אז איך שם יהיה גם אפשר לשחוט קודשים קלים? שואלת הגמרא, אחורי בית הכפורת, מהי? מתרצת הגמרא, תשמע. דאמר רמי בר רב יהודה, אמר רב, לול קטן היה אחורי בית הכפורת גבוה שמונה אמות. היה חלון קטן בגובה שמונה אמות מאחורי הכפורת, דיינו מאחורי קודש הקודשים. כדי להכשיר את העזרה לאכילת קודשי קודשים, כדי להכשיר גם את השטח מאחורי קודש הקודשים, שיהיה אפשר שם לאכול קודשי קודשים שנאכלים בכל העזרה, וגם לשחיטת קודשים קלים. וגם בשביל שיוכלו לשחוט שם קודשים קלים, זה גם נחשב כנגד העזרה. הרי היו 38 תאים, חדרונים כאלה, מסביב להיכל ולקודש הקודשים. אחד מהתאים האלה היה ממש מאחורי קודש הקודשים. זה כאילו נתן אובי, כאילו נתן אובי לקיר של ההיכל וקודש הקודשים. אבל למעשה היה שם שתי קירות והיה תא באמצע. זה היה משמש לאחסון ולעוד מטרות. פשוט מאוד מסביב כל הקיר של ההיכל וקודש הקודשים היו תאים, 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 38, וגם מאחורי קודש הקודשים היו תאים. ובאמצע היה עוד תא אחד שהיה לו חלון שפנה לעזרה, והחלון הזה למעשה נחשב גם כן פתח אוהל מועד, והוא הכשיר את כל החלק האחורי של העזרה שכנגד קודש הקודשים, שגם שם יהיה אפשר לשחוט קודשים קלים ולאכול קודשי קודשים. רגע, אבל מה לגבי שזה יהיה פתוח להיכל? זה פתוח לתא. איך זה יהיה פתוח להיכל? היה עוד חלון מיוחד שהיה פתוח. התא היה לו שתי חלונות, חלון אחד לכיוון העזרה וחלון אחד לתוך קודש הקודשים. היה אפשר לעמוד בעזרה מול אותו חלון ולהסתכל לתוך התא ולראות דרך התא גם את קודש הקודשים. אבל זה לא היה אפשרי, כי עמדו שם שתי שומרים לשמור על אותו שער גם. על כל שער ושער בבית המקדש עמדו שתי שומרים, שוערים. וזה מה שכתוב כאן, והיינו דכתיב שתיים לפרוור. היו שני שומרים גם לפרוור. כל שער היה שני שומרים וגם לפרוור היה שתי שומרים. מה זה הפרוור הזה? אומרת הגמרא, מדברים פה על אותו חלון שעל זה דיברנו מאחורי קודש הקודשים. מה אל הפרבר? אמר רבא בר רב שילה כמאן דאמר כלפי בר. היה שם חלון כלפי חוץ, כלפי בר, בר הכוונה לחוץ, שהיה אפשר להסתכל דרך אותו חלון לתוך התא, ודרך התא להסתכל לתוך קודש הקודשים. עמדו שם שתי שומרים לשמור על אותו שער, כמו שהם שמרו על כל השערים של בית המקדש. אז אם כן, יש כאן עוד פתח בשביל השטח שנמצא בחלק המערבי של העזרה, בכל העזרה כולה היה אפשר לאכול קודשים, קודשי קודשים, ולשחוט קודשים קלים ששחיטתם בכל העזרה. ועד כאן השיעור על דף נון ה'.